הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 66, מימוש עצמי, חלק א'.
היסוס תמיד קל, לעתים רחוקות מועיל.
ככה אמר לו המורה להתגוננות מפני כוחות האופל. ואף על פי שניתן לתהות על פרטי האמרה, הארי הבין את חולשת הרייבנקלוי מספיק טוב כדי לדעת שעליך לנסות לענות על התהיות שלך. האם תוכניות מסוימות דורשות המתנה? כן, תוכניות רבות דורשות פעולה מושהת, אבל אין זה אותו הדבר כמו להסס לבחור. לא להשתהות משום שידעת מהו הרגע הנכון לעשות את מה שדרוש, אלא להשתהות משום שלא הצלחת להחליט. אין שום תוכנית הרמומית שדורשת את זה. האם לפעמים דרוש לך מידע נוסף כדי להחליט? כן, אבל זה יכול להפוך לתירוץ להשתהות. ויהיה זה מפתה להשתהות כשאתה ניצב למול בחירה בין שתי חלופות כואבות, ולא לבחור יאפשר להימנע מהכאב המנטלי לזמן מה. אז תבחר פיסת מידע שלא תוכל להשיג בקלות, ותטען שלא תוכל להגיע להחלטה בלעדיה. זה יהיה התירוץ שלך. אם כי, אם ידעת איזה מידע נחוץ לך, מתי ואיך תשיג את המידע הזה, ומה תעשה בהינתן כל תצפית אפשרית, אז זה יהיה הדבר החשוד פחות כתירוץ להיסוס. אם אתה לא סתם מהסס, אתה צריך להיות מסוגל להחליט מראש מה תעשה ברגע שיהיה לך את המידע שאתה טוען שדרוש לך. אם אדון האופל באמת נמצא אי שם, האם יהיה חכם לשתף פעולה עם התוכנית של פרופסור קווירל למצוא מישהו שיתחזה לאדון האופל? לא. בהחלט לא. בשום פנים ואופן לא. ואם הארי ידע בתור עובדה שאדון האופל לא נמצא אי שם, במקרה הזה... משרדו של המורה להתגוננות מפני כוחות האופל היה חדר קטן, לפחות היום. הוא השתנה מאז הפעם האחרונה שהארי היה בו, אבני החדר נעשו כהות יותר, מלוטשות יותר. מאחורי שולחנו של המורה להתגוננות ניצב ארון הספרים הריק והבודד שתמיד קישט את החדר. ארון ספרים גבוה שהגיע כמעט מרצפה עד תקרה, עם שבעה מדפי עץ ריקים. הארי ראה את פרופסור קווירל לוקח ספר מהמדפים הללו רק פעם אחת, ומעולם לא ראה אותו מניח בהם ספר. הנחש הירוק התנועע מעל מושב הכיסא שמאחורי שולחן המורה להתגוננות. העיניים חסרות האפאפיים לא מצמצו כשבהו בהארי בגובה העיניים. הם הוגנו כעת על ידי 22 נחשים, כל שניתן היה להטיל בהוגוורטס מבלי למשוך את תשומת ליבו של המנהל. לא, לחשש הארי. הנחש הירוק הניד בראשו, מטה אותו קלות, שום רגש לא הועבר על ידי המחווה, לא על סמך מה שכישרונו של הארי כלחשנן גילה לו.
סיבה?
שאל הנחש הירוק. מסוכן מדי, אמר הארי בפשטות. זה נכון בין אם אדון האופל נמצא שם בחוץ ובין אם לאו. כשהכריח את עצמו להחליט מראש, הוא הבין שהוא פשוט השתמש בשאלה כתירוץ להסס. ההחלטה השפויה הייתה זהה בשני המקרים. לרגע אחד נראה כאילו העיניים השחורות השקועות בוהקות בשחור. לרגע אחד הפה מחוסי הקסקסים נפתח וחשף את הניבים.
חושב שלמדת שיעור לא נכון, ילד, מכישלון קודם. התוכניות שלי לא נוטות להיכשל, והאחרונה הייתה מתבצעת ללא דופי עם מלא טיפשות שלך. שיעור נכון הוא לעקוב אחרי שלבים שהוסברו לך על ידי סלידרין מבוגר יותר וחכם יותר. לשלוט בדחפים הפיראיים שלך.
שיעור שאני למדתי הוא לא לנסות מזימות שיגרמו לילדה חברה לחשוב שאני מרושע, או לילד חבר לחשוב שאני טיפש. הארי ירה חזרה. הוא תכנן תגובה מתחמקת יותר מזו, אבל איכשהו המילים פשוט יצאו. צליל שבקע מהנחש לא פורש על ידי הארי כמילים, אלא כזעם טהור. רגע לאחר מכן...
אתה סיפרת להם?
ברור שלא, אבל יודע מה הם יאמרו. הסתררה שתיקה ארוכה, בעוד ראש הנחש התנדנד, מביט בהארי. פעם נוספת, הארי לא הצליח לקלוט שום רגש, והארי תהה על מה פרופסור קווירל עשוי לחשוב כל כך הרבה זמן.
באמת אכפת לך מה שני אלה חושבים?
בקע לחשוש האחרון של הנחש.
צעירים אמיתיים, שני אלה, לא כמוך, לא יכולים להעריך ענייני מבוגרים.
אולי היו מצליחים יותר ממני, הארי לחשש. ילד חבר היה שואל מה מניע נסתר לפני שהיה מסכים להציל אישה.
שמח שאתה מבין זאת עכשיו.
לחשש הנחש בקור.
תמיד תשאל מה היתרון של האחר. אחר כך תלמד לשאול על היתרון שלך. אם תוכנית שלי לא לטעמך, מה כן?
אם צריך להישאר בבית ספר 6 שנים וללמוד. הוגוורטס נראה כמו מקום טוב לשכון, ספרים, חברים, אוכל מוזר אך טעים. הארי רצה לגחך, אבל לא הייתה שום מחוות צחוק בלחשננית. הגומות שהיו עיניו של הנחש נראו כמעט שחורות.
קל לומר זאת עכשיו. אלה כמוני וכמוך לא סובלים קליעה. תאבד סבלנות הרבה לפני שנה שביעית. אולי לפני סוף של זאת, אתכנן בעצם.
ולפני שהארי יספיק ללחשש מילה נוספת בלחשננית, צורת האדם של פרופסור קוויריל ישבה בכיסאו פעם נוספת.
אז, מר פוטר?
אמר המורה להתגוננות, קולו רגוע כאילו לא דיברו על שום דבר חשוב, כאילו כל השיחה לא התקיימה כלל.
שמעתי שהתחלת להתאמן בדוקרב. אני מקווה שאין הכוונה לסוג חסר התועלת. זה עם החוקים.
חנה אבוט נראתה מעורערת יותר מכפי שהרמיוני ראתה אותה אי פעם, חוץ מביום של אוף החול, היום שבו בלטריקס בלק ברחה, שלא צריך להיחשב לאף אחד. הילדה ההפלפאפית הלכה לשולחן רייבנקלו בזמן ארוחת הערב, תפחה על כתפה של הרמיוני וכמעט גררה אותה משם.
נביל והארי פוטר לומדים להילחם בדוקרב עם מר דיגורי.
חנה פלטה ברגע שהתרחקו כמה צעדים מהשולחן.
מי?
שאלה הרמיוני.
סדריק דיגורי.
אמרה חנה.
הוא קפטן קבוצת הקווידיץ' שלנו וגנרל של הצבא, והוא לוקח את כל מקצועות הבחירה ומקבל ציונים טובים יותר מכולם, ושמעתי שהוא לומד להילחם בדוקרב עם מורים מקצועיים בחופשות הקיץ, ושפעם הוא הביא 2 תלמידים בשנה השביעית, ושאפילו חלק מהמורים קוראים לו סופר הפלפאף, ופרופסור ספראוט אומרת שכולנו צריכים לקבל ממנו השראה או משהו כזה, ו...
אחרי שחנה הפסיקה כדי לנשום, הרשימה נמשכה זמן מה, הרמיוני הצליחה להכניס מילה משלה.
חיילת שמש אבוט.
אמרה הרמיוני.
הרגעי. אנחנו לא עומדות להילחם בגנרל דיגורי, נכון? כמובן שנבי לומד כדי להביס אותנו, אבל אנחנו יכולות ללמוד גם כן.
את לא מבינה?
צווחה חנה, מרימה את קולה הרבה יותר משהייתה צריכה אם רצתה להשאיר את השיחה פרטית מכל הרייבנקלואים שהביטו בהן.
נבי לא לומד כדי להביס אותנו, הוא מתאמן כדי שיוכל להילחם בבלטריקס בלק. הם הולכים למעוך אותנו כמו שמרביצן מועך הרמת פיינקקים.
גנרל אור שמש נתנה מבט בחיילת שלה.
הקשיבי.
אמרה הרמיוני.
אני לא חושבת שכמה שבועות של אימון יהפכו מישהו ללוחם בלתי מנוצח. בנוסף, אנחנו כבר יודעים איך להתמודד עם לוחמים בלתי מנוצחים. נרכז עליהם את האש שלנו והם יפלו בדיוק כמו דראקו.
הילדה ההפלפאפית הביטה בה בתערובת של הערצה וספקנות.
את אפילו לא, את יודעת, מודאגת?
נו באמת.
אמרה הרמיוני. לפעמים היה לה קשה להיות האדם ההגיוני היחיד בכל השכבה שלה.
לא שמעת את האמרה שהדבר היחיד שיש לפחד ממנו הוא הפחד עצמו?
מה?
אמרה חנה.
זה משוגע. מה עם לסיפולדים שאורבים בחשיכה שיטילו עלייך כללת אימפריוס ותמונות שונים וצורה נוראיות ו...
אני מתכוונת...
אמרה הרמיוני, יגיעה דולפת לקולה המורם כעת. היא שמעה דברים מהסוג הזה כל השבוע כבר.
מה אם נחכה עד אחרי שלגיון הכאוס באמת ירמוס אותנו לפני שנתחיל לפחד מהם? והאם מלמלת רגע גריפינדור?
כמה רגעים לאחר מכן, הרמיוני צעדה בחזרה למקומה בשולחן עם חיוך מתוק פרוס על פניה הצעירות. לא היה זה מבט הזעם הקר הנורא של הצד האפל של הארי, אבל היה זה הפרצוף המפחיד ביותר שהיא ידעה לעשות. הארי פוטר, גמור.
זה מופרע!
השתנק נביל במעט האוויר שנותר לו לאחר שנגמר לו האוויר.
זה גאוני!
אמר סדריק דיגורי, עיניו של הסופר הפלפאף בהקו בהתלהבות מטורפת, מבהיקות כמו הזיעה שעל מצחו בזמן שרקה ברגליו בריקוד אחת מעמידות הדוקרב שלו. צעדיו הכלילים בדרך כלל השתנו לרקיעות כבדות, מה שעשוי היה להיות קשור להם משקולות המתכת שנוצרו בשינוי צורה וחוברו לזרועותיהם, לרגליהם ולרצועות על החזה.
מאיפה אתה מקבל את הרעיונות האלה, מר פוטר?
חנות ישנה ומוזרה באוקספורד, ואני לעולם לא אקנה שם שוב. סוף פרק 66. פרק 67, מימוש עצמי, חלק ב'. במרומי טירת הוגוורטס, שם חדרים ומסדרונות השתנו על בסיס יומיומי, שם השטח עצמו היה מלא בחוסר ודאות ולא רק המפה, שם היציבות של הטירה החלה להיפרם לחלומות ולתוהו מבלי לשנות את הסגנון הארכיטקטוני שלה או את מראית העין של יציבותה, במרומי טירת הוגוורטס, קרב עמד להתחולל. נוכחותם של תלמידים כה רבים תייצב את המסדרונות לזמן מה, עקב העומס שתיצור התצפית המתמשכת. החדרים והמסדרונות של הוגוורטס לפעמים נעו אפילו כשאנשים הביטו בהם ישירות, אבל הם לא באמת השתנו. אפילו לאחר 800 שנה, טירת הוגוורטס עדיין התביישה מעט להחליף בפני אנשים. אבל על אף הקביעות הזמנית, אמר המורה להתגוננות מפני כוחות האופל, למרומי טירת הוגוורטס היה ריאליזם צבאי. אתה חייב ללמוד את השטח מחדש בכל פעם, לבדוק כל ארון שמה ימצאו בו מסדרונות סודיים בכל פעם מחדש. היה זה יום ראשון, יום ראשון ב-1 במרץ. פרופסור קווירל התאושש מספיק כדי להשגיח על הקרבות שוב, וכולם ניסו לפצות על הזמן האבוד. גנרל דרקון, דראקו מאלפוי, הביט בשני המצפנים שהחזיק בכל יד. מצפן אחד היה בצבע השמש, השני בהק בבוא הקרבגוני לציין כאוס. דראקו ידע שגם לשני הגנרלים האחרים יש מצפנים משלהם, אלא שידה של הרמיוני גרנג'ר וידו של הארי פוטר יוחזו במצפן בצבע אדום כתום מהבהב בהשתקפויות כמו אש, שיצביע תמיד לעבר הקבוצה הגדולה ביותר של חיילי דרקון. אלמלא המצפנים הללו, הם היו עלולים לחפש במשך ימים ולעולם לא למצוא אחד את השני. אחד הסיכונים הסביבתיים כשנלחמת בקומות הגבוהות של הוגוורטס. לדראקו הייתה תחושה רעה בנוגע למה שיקרה כשצבא דרקון נמצא את לגיון הקרס. הארי פוטר השתנה מאז שבלטריקס בלק ברחה. היורה של סלידרין החל להיראות באמת כמו אדון כעת. ואיך פרופסור קווירל ידע שזה יקרה? דראקו היה מרגיש הרבה יותר טוב אם הרמיוני גרנג'ר הייתה עומדת לצידו עם 23 חייליה, אבל לא. גנרל אור שמש לא ויתרה על גאוותה הטיפשית וסרבה לקבל עזרה כנגד גנרל פוטר. היא רצתה להביס את פוטר בעצמה, כך אמרה לו. בית מלפוי האצילי ועתיק היומין שימר את השפעתו על בריטניה במשך מאות שנים, בכך שהבין שאינך יכול להיות תמיד החזק ביותר. לפעמים אדון אחר פשוט חזק יותר, ואתה מוכרח להסתפק בתפקיד הסגן הראשון שלו ותו לא. אתה יכול לבנות מעמד מכובד למדי של עושר ועוצמה במשך למעלה מתריסר דורות של להיות מספר 2 בשרשרת הפיקוד. אתה חייב להיזהר בכל פעם שהבית שלך לא ייגרר למטה עם נפילת האדון ששירתת. זו הייתה המסורת שבית מלפוי חידד בניסיון של מאות שנים, ולכן אבא הסביר לדראקו בעריכות שאם הוא ייתקל במישהו שחזק ממנו בבירור, דראקו צריך לא להתמרמר על כך ולא להתכחש לכך, ולא לפרוץ בהתקף זעם שעלול לחבל במיקום הפוטנציאלי שלו. אבל דראקו כן צריך לוודא שהמקום שלו במבנה הכוח של הדור הבא לא נמוך יותר מהמקום השני. גרנג'ר מעולם לא קיבלה הרצאה כזו מהוריה, כנראה, ועדיין הייתה בהכחשה בנוגע לעובדה ברורה שהארי פוטר נעשה חזק יותר ממנה. אז דראקו נפגש בסתר עם קפטן גולדשטיין וקפטן בונס וקפטן מקמילן, והם הסכימו לעשות כמיטב יכולתם לוודא שדרקון ואור שמש לא יתקלו זה בזה לפני שנתקלו באיום הגדול יותר, שהיווה לגיון הכאוס. זה לא באמת הפר את ההסכם נגד בגידות. אתה לא משדל בוגדים אם אתה באמת רוצה לעזור לצבא השני. כל צלצול גבוה נשמע במסדרונות לסמל את תחילת הקרב, ורגע לאחר מכן דראקו צעק
צאו!
והדרקונים החלו לרוץ. זה יעייף את חייליו, זה יעלה להם במשהו אפילו לאחר שיפסיקו וישיבו את נשימתם, אבל הם חייבים למקם את כאוס ישירות בינם ובנוצבת אור שמש. הרי ונביל צעדו בעצלתיים במסדרונות. הרי מביט במצפן הצהוב מוזהב שהצביע לעבר המיקום של עוצבת אור שמש, ונביל עמד על המשמר למקרה שיתקלו במישהו אחר. מי שהיה מאזין בקפידה יכול היה לשמוע שצעדיהם נשמעו כבדים מעט.
אז,
אמר סגן הכאוס לאחר זמן מה,
זו הסיבה שרצית שנתאמן בדוקרב עם כל המשקל הזה?
הרי הנהן, שומר את מבטו על המצפן שהוביל לאור שמש. אם הכיוון יתחיל להשתנות במהירות, סימן שהם קרובים.
לא רציתי לומר שום דבר בפני האחרים, אבל שבועיים זה לא הרבה זמן לבנות שרירים.
אמר נביל.
והאיזון שונה. אני חושב שזה שוקל יותר למעשה, וזה לא נחשב כיצירת חפץ מוגלגי בשינוי צורה?
לא, אמר הרי. בדקתי את זה מראש. אפשר לראות את זה בפסלים בהוגוורטס, מה שאומר שפעם היו קוסמים שלבשו את זה, אפילו אם הם רק ניסו להיות אופנתיים בימי הביניים. ומכיוון שאיש לא ינסה את זה אם הוא לא נלחם בתלמידי שנה ראשונה שהשתמשו בלחשים חלשים כמו כללת השינה, אז זה גם לא נחשב בתור להסגיר רעיונות טובים. הם הגיעו להצטלבות בצורת Y, אחת מעצבנת, אף אחד מהמסדרונות לא הוביל בדיוק לכיוון הנכון כדי לירט את המסלול שבו אור שמש יצעדו, כדי לעקוב אחרי לגיון הכאוס שעקב אחרי צבא דרקון. אז הרי בחר את מה שנראה כטובה משתי האפשרויות ונביל בא בעקבותיו.
מוטב שננסה לחש השתקה מהיר על הדבר הזה כשנתקרב.
אמר נביל.
זה די רועש. הם עלולים להבין מה קורה.
הרי הנהן ואז אמר, רעיון טוב למקרה שנביל לא הביט לעברו. הם דשדשו לאורך מסדרון עם רצפת אבן במרומי הוגוורטס, מואר על ידי חלונות זכוכית שקופה או צבעונית. פה ושם חולפים על פני פסלים של מכשפות ודרקונים, ולעיתים אפילו קוסם אביר בשריון לוחות או קסקסים. חיילי אור שמש צעדו לאורכו של מסדרון ארוך ורחב, שרביטיהם שלופים ומורמים. הם אינם יכולים להשתמש במגן הפריזמטי תוך כדי תמרון, אבל פרווטי פטיל וג'ני רוסטד קיימו לחש קונטגו מסביב לקבוצת הקצינים, שיהוו המטרה הראשונה במקרה של מערב. הטקטיקה שלהם לקרב הבא, החליטו היא וקציניה, תהיה להתערבב עם חיילי האויב מהר ככל האפשר. אחרי שהתאמנו בינם לבין עצמם איך לתמוך אחד בשני, להימנע מלפגוע אחד בשני, ולהגיע למיקומים בהם חיילי האויב יהססו לראות. הם הספיקו להתאמן רק 4 שעות, אבל היא חשבה שהחיילים שלה יהיו טובים יותר בלחימה מעורבת שכזו מאשר חיילים שלא התאמנו כלל. זו נראתה טקטיקה מהסוג שכאוס השתמשו בה, אבל הם עדיין לא השתמשו בה. זו אסטרטגיה טובה, היא האמינה. אך עם זאת, לא משנה כמה היא רצתה לחייליה, הם המשיכו ללחוש שמועות מפוחדות על מה שהארי פוטר ונבי לונגבוטום לומדים לעשות. בסופו של דבר, היא הלכה ודיברה עם קפטן גולדשטיין, שהבין דברים כמו רוח לחימה, ואנטוני הציע ש...
זה מוזר,
אמר קפטן מקמילן לפתע, מקמט את מצחו ומביט על המצפן הרבגוני והמצפן הבוער שהחזיק בכל יד. ארני היה, כמו שהרי היה מכנה זאת, טוב בחשיבה מרחבית, ולכן מונה להחזיק את שני המצפנים ולנסות להבין מה האויבים שלהם עושים.
אני חושב שדרקון כבר לא נעים מהר. אני חושב שהם קודם הגיעו לצד השני של כאוס ביחס אלינו, ונראה כאילו כאוס נעים כדי לתקוף אותם במקום לנסות לתמרן החוצה?
הרמיוני קימתה את מצחה, מנסה להבין, והיא ראתה כימותי מצח דומים על פניהם של אנטוני ורון. אם כאוס ודרקון יתקפו זה את זה ישר, ויחלו את כל כוחותיהם בלחימה זה בזה, זה שקול לוויתור על הקרב לאור שמש פחות או יותר.
פוטר חושב שקראתנו ברית, אז הוא תוקף את מלפוי עכשיו, לפני שדרקון יוכלו לחבור אלינו.
אמר בלי זביני משורות החיילים הפשוטים.
או שפוטר חושב שהוא יוכל להביס את שני הצוות בזה אחר זה, אם יתקוף אותם בנפרד.
הילד הסלידריני נאנח בהתנסות.
את עומדת לקדם אותי מחדש לקצין עכשיו? אתם חסרי תקווה בלעדיי, אתם יודעים.
כולם התעלמו מקולות הדיבור שבקעו מפיו של זביני. אנחנו עדיין נעים בכיוון הנכון? שאל אנטוני.
כן.
אמר ארני.
אנחנו מתקרבים אליהם?
שאל רון.
עדיין לא.
זה היה הרגע שבו דלתות העץ השחורות העצומות שבקצה המסדרון נפתחו והתנגשו בקיר ברעם, וחשפו שתי דמויות עטופות כמעט לגמרי בגלימות אפורות. בד אפור נמתח לאורך פניהם מתחת לברדסים האפורים. אחת הדמויות כבר מרימה את שרביטה ומכוונת אותו ישירות לעברה. ואז פני המשחק השתנו ללא הכר, וקולו של הרי צרח, גבוה ומאומץ את המילה שתק! כלי השיתוק, שהיה ברמת דוק רב, טס לעברה. היא הייתה המומה כל כך עד שלא התחילה לנוע עד שכמעט היה מאוחר מדי, כשזרם האור האדום התרסק ישר דרך מגן הקונטגו שלפניהם והיא בקושי התחמקה. היא הרגישה הקצוץ בזרועה כשהקלי האדום חלף לידה, היא ראתה מזווית עינה את סוזה נפגעת ואפה מרגליה אל רון. סומניום! הרעים קולו של אנטוני, ורגע לאחר מכן נשמעו תריסר קולות שאמרו סומניום! הרמיוני נעמדה על רגליה בחיפזון, וכשקמה היא ראתה את שתי הדמויות בגלימות האפורות פשוט עומדות שם. אי אפשר לראות כללות שינה, הלחש חלש מדי, אבל לא ייתכן שכולם פספסו.
שתק!
צבח קולו של נבי לונגבוטום, וזרם אדום נוסף נורה לעברה. היא נפלה בערימה חסרת הדר כשהתפתלה בייאוש בהתחמקות, וכשנעמדה מתנשפת, היא ידעה שהפעם קליה השיתוק פגע ברון כשניסה לקום מהרצפה. שלום, אור שמש, אמר קולו של הארי מתחת לברדסו.
אנחנו אבירי הכאוס האפורים,
אמר קולו של נביל. אנחנו נהיה היריבים שלכם לקרב הזה, אמר קולו של הארי, בעוד הצבא השני של כאוס טובח בדרקונים.
ודרך אגב,
אמר קולו של נביל,
אנחנו בלתי מנוצחים.
שני הילדים בגלימות האפורות שלהם, בד אפור על פניהם, עמדו אל מול כל עוצבת אור שמש, לא מוטרדים למול תריסר כללות שינה. דפני שמעה הנחה קלה לצידה, וכשהפנתה את ראשה, היא ראתה ששפתיה של חנה פסוקות. עיניה של הידה האפל פפית היו פעורות לרווחה, והיא בעתה ב... קשה לתאר את תערובת המחשבות שהבליחה בתודעתה של דפני, כשהבינה שחנה בוהה בנביל ולא בהרי. והיא בתורה הציתה חלק בעצמה שהבחין שנביל באמת הלך ונעשה מעניין לאחרונה, ביחס לבנים לפחות. למעשה, ברגע זה, הנצר האחרון לבית לונגבוטום נראה ממש קול, ומשהו נאור גם בא, ושפתיה שלה נפסקו, וכל מה שאימה הגבירה לימדה אותה על התנהגות מרוסנת וחלוקת מחמאות, ושמפו ריחני פרח מראשה בכזו מהירות עד שכמעט פרה את שערה ליד אוזניה, משום שהיא הביטה בהרמיוני ובהרי, והיא ידעה איך היא רוצה שהחיזור שלה יקרה. אימה הגבירה לימדה אותה לאחרונה גם על כמה לחשים שיהיה מביך לא לדעת אם את משתייכת לבית גרינגרס האצילי והעתיק היומין. שרביטה של דפני פנה לשמאלה, והיא צעקה,
תונארה!
השרביט עלה מעל ראשה, והיא אמרה,
רבום קלבריה!
ולבסוף היא אחזה בשרביטה בשתי ידיה וצווחה,
לוציס גלדיוס!
האומס הקסום העצום כמעט הפיל אותה על ברכיה, אבל היא עמדה בו, וכשהצורה הבוהקת נוצרה והתייצבה, האומס פחת מעט. עם זאת, הייתה לה תחושה שמוטב שלא תנסה להילחם עם זה זמן רב. מיותר לציין שכולם בהו בה, והיא הייתה צריכה לזנק קדימה להתעמת עם נביל, שערה מתבדר, אבל כל שהצליחה לעשות היה לצעוד קדימה בקצב יציב ולכוון את חרבה עתיקת היומין לעבר נביל לונגבוטום. מיותר לציין גם שכולם זזו הצידה ופינו לדרך.
אני שמי דפני, מבית גרינגרס הצילי ועתיק היומין. גרינגרס מאור שמש.
עמידות הדוקרב פרחו לחלוטין ממוחה. היא ראתה מספיק מחזות כדי לזכור אתגרי מוות ואתגרי דם, אבל היא כלל לא הצליחה לזכור מה הולם לאחד הזה, אז היא פשוט הצביעה עם החרב המהירה לעבר מושא אהבתה וצעקה.
בוא נראה מה יש לך, נבי.
פעם נוספת קולו של הארי צרח, שתק! ומאוחר יותר, כשנזכרה בזה, היא לא הצליחה להאמין שעשתה זאת, אבל היא חתכה באוויר עם להב האור שלה כאילו היה מחבט של חובטים, ופגעה בכלי השיתוק והחזירה אותו לעבר הארי, שבקושי הצליח להתפתל ולהתחמק.
טונרה!
צעק נביל מבית לונגבוטום האצילי ועתיק היומין.
רבום קלבריה! לוציס גלדיוס!
במשך כמה שניות, איש לא עשה דבר מלבד לבהות בנביל ובדפני כשהתחילו לחבוץ זה בזו. שניהם נעו לאט, והרמיוני ניחשה שהלחש דרש מהם הרבה כוח. זה לא היה מאוד מרשים בהשוואה אם היית בת מוגלגים וצפית בסרטים מסוימים. אבל עדיין חייבים לתת להם קרדיט נוסף על כך שבכלל השתמשו בחרבות אור. שאלה לפרוטוקול, אמר קולו של הארי. אני יודע שהמורה להתגוננות משגיח, אבל אני עדיין חייב לשאול. מישהו יודע אם הם יחתכו אחד את השנייה לחצי אם הם באמת תפגעו?
לא.
אמרה הרמיוני בסך הדעת. זה היה באחד מספרי ההיסטוריה שלה, אם כי לא היה לה מושג שחרב דוקרב קסומה נראית ככה.
הם הטילו זאת כך שזה רק ישתק אם זה יפגע.
את יודעת את הלחש הזה?
או לא, זה לחש עליו, עתיק היומין. רק לבתים מצילים ועתיקי יומין מותר מבחינה חוקית להשתמש.
הרמיוני הפסיקה לדבר והביטה בהרי, או בברדס האפור שלו למעשה. ובכן, אמר קולו של הרי, אני מניח שאוכל להביס את שאר עוצבת אור שמש בעצמי אם כך. היא לא הצליחה לראות את פניו, אבל קולו נשמע כאילו הוא מחוייך.
התחמקת כשדפני החזיר את הלחש שלך אליך.
אמרה הרמיוני.
אז מה שזה לא יהיה מה שעשית, אתה לא בלתי פגיע. לחש שתק עדיין יכול לפגוע בך.
תיאוריה מעניינת, אמר קולו של הארי מתחת לברדס. יש לך מישהו בצבא שלך שיכול לבחון אותה?
קראתי פעם על כללת השיתוק,
אמרה הרמיוני.
לפני כמה חודשים, אני תוהה האם אני זוכרת כמו שצריך את ההוראות.
שרביטה עלה להצביע על הארי. השתררה שתיקה קצרה, בעוד בקרבת מקום ילד וילדה נשמו בשאיפות חזקות והיכו זה בזו באיטיות עם חרבות אור. כמובן, אמר הארי, מכוון את שרביטו שלו לעברה, אני יכול פשוט להטיל עלייך סומניום. זה ייקח הרבה פחות מאמץ. מגני קונטגו חדשים צצו לפניה, מוטלים על ידי ג'ני ופרוותי לפני שהארי סיים לדבר. קצה שרביטה של הרמיוני החל לעשות תנועות קטנות באוויר. יהלום בתוך עיגול. חוזרת על התנועה כדי שתתאם בדיוק למה שזכרה שראתה בספר. יהיה זה מעשה מרשים, אפילו בשבילה, אבל היא חייבת להטיל את הלחש כמו שצריך בניסיון הראשון. היא אינה יכולה להרשות לעצמה הטלות כושלות שישאבו את כוחה.
אתה יודע?
אמרה הרמיוני גרינג'ר.
אני מבינה שזה לא ממש אשמתך, אבל מתחיל להימאס לי לשמוע אנשים מדברים על הילד שנשאר בחיים כאילו אתה איזה אל או משהו.
כנ"ל פה, אני חייב לומר, אמר הארי פוטר. עצוב איך אנשים ממשיכים להמעיט בערכי. שרביטה המשיך לחזור על היעלום בתוך המעגל, שוב ושוב. הארי טוען את כוחו שלו, ידעה, בעוד היא מתאמנת כמה שתספיק לפני המתקפה שלה.
אני מתחילה לחשוב שצריך לרוקן קצת אוויר מהראש הנפוח שלך, גנרל קיוס.
ייתכן שאת צודקת, אמר הארי בשוויון נפש. רגליו החלו להסתדר במה שזיהתה כמידת דו-קרב. למרבה הצער, אין איש שיכול להביס אותי כעת למעט הארי פוטר נוסף.
הרשה לי להבהיר את עצמי, מר פוטר. אני אפוצץ את הראש הנפוח שלך.
את ואיזה צבא נוסף?
אתה חושב שאתה מגניב למדי, לא כך?
אמרה הרמיוני. טוב, כן, אמר הארי. כן, אני באמת חושב כך. יש שיקראו לכך יוהרה, אבל האם אני אמור להיות האדם האחרון בהוגוורטס ששם לב עד כמה אני מדהים? הרמיוני הרימה את יד שמאל שלה באוויר ועשתה אגרוף. זה היה סימן. שמונה חיילים בצבאה שהוקצו לכך יכוונו את שרביטיהם לעברה ויטילו בשקט וינגרדיום לביוסה. הם התאמנו גם על זה ברגע שהרמיוני ויתרה על הניסיון להרצות לחייליה, ובהצעתו של אנטוני ניסתה לתת להם גנרל אור שמש שנראית כאילו היא יכולה להביס אויבים בלתי מנוצחים.
אתה מעמיד פנים שאתה סופרמן,
אמרה הרמיוני. היא הרימה את אגרוף שמאל גבוה יותר באוויר, ושמונת החיילים שתמכו בה הרחיפו אותה מעל הרצפה.
ובכן, הנה סופר הרמיוני!
ידה הושתה והיא נורתה במהירות לעבר הארי, מתחרטת רק שלא הייתה מסוגלת לראות את ההבאה שעל פניו. שרביטה הטווה יעלום בתוך עיגול, והיא גייסה את כל הקסם שהצליחה. זה הרגיש כמו שדמיינה נגיעה בטייל חשמלי. הלחש החזק מדי נשפך מתוכה כשקולה צעק...
שתק!
הקליה האדום נורה משרביטה, צורתו מושלמת. הארי התחמק ממנו. ואז, משום שלא התאמנו לעשות את החלק הזה בתוך מסדרונות, היא התרסקה לתוך קיר.
סומניום!
צרח דראקו, ואז, שניות בודדות לאחר מכן כדי לטעון את כוחו,
סומניום לעזאזל איתך!
הוא ידע שפגע בתיאודור. הילד השני אפילו לא ניסה להתחמק, אבל הנצר לבית נוט רק חייך ברשעות כמו אביו וכיוון את שרביטו. דראקו הצליח לזנק הצידה בדיוק כשתיאודור אמר,
סומניום!
אבל דראקו החל להתעייף. תיאודור לא טרח להתחמק בכלל בעוד דראקו לא הפסיק לנוע. זה מטורף. היה לו מספיק כוח כדי לראות שוב כעת, אבל... טיפשו אותי לעשות את אותו הדבר ולצפות את אותה השונה, אמר הארי. זה מעשה ידיו של הארי איכשהו. זה לא יכול להיות חפץ מוגלגי, אבל דראקו לא הצליח לחשוב מה זה כן יכול להיות. הוא אמור לחשוב על השערות ועל דרכים לבחון אותם, אבל הוא היה עסוק מדי בהתחמקות תזזיתית בזמן שתיאודור צחק וירה לעברו כללת שינה נוספת. דראקו הרגיש שצד גופו מאבד תחושה מעט כשהתפתל הפעם. זה היה פספוס שכבר ממש ממש התקרב, ודראקו לא היה מסוגל לסבול זאת עוד. הוא לא טרח לברר איזו תיאוריה הוא בוחן, או למה כשפשוט...
לומינוס!
צעק דראקו, ותיאודור רואר בעילה אדומה.
דולק!
והיא קוותה. אז תיאודור כן מושפע על ידי קסם.
אקספליארמוס!
ושרביטו של תיאודור אף. זה לחש טוב להטיל בכל מקרה עכשיו כשדראקו חשב על זה, אבל תיאודור זינק לעבר דראקו בזרועות שלוחות כדי להיאבק בו, ואז דראקו צעק,
פליפנדו!
ורגליו של הילד השני נמשכו בפתאומיות למעלה, וגבו של תיאודור היכה בקרקע בכל ריסוק חזק ומתחתי להפתיע. דברים סחו בשדה הראייה של דראקו עקב המאמץ להטיל ארבעה לחשים ברצף מהיר כזה, ותיאודור כבר טיפס ונעמד על רגליו. אז אפילו לא היה זמן לחשוב במילים, אבל דראקו עדיין הצליח לומר
סומניום.
והפעם הוא כיוון לעבר פניו של תיאודור במקום לחזהו. תיאודור התחמק. הוא התחמק. והילד צעק
קוד שבע על מלפוי!
פריזמטיס!
קרא קולה של פדמה, וקיר מהבהב בצבעי הקשת הופיע לפתע לפני דראקו, בדיוק ברגע ששלושה קולות כאוס קראו סומניום! ואז הסתררה שתיקה, בעוד כולם מביטים בספירה הפריזמטית הענקית שהגנה על שארית צבא דרקון. הטלת הלחש החמישי הזה הפילה את דראקו לידיו וברכיו, אבל הוא הרים את מבטו והצליח לומר, בבירור ככל שהיה מסוגל,
עם כללת השינה לא עובדת, כוונו לפנים. אני חושב שהסגנים לובשים חולצות מתכת.
כבר איבדת יותר מדי חיילים,
אמר פיניגן בקול רם מעבר למחסום.
נביס אותך בכל מקרה.
ואז הילד גריפינדור יצחק ברשעות. הוא עשה את הצחוק המרושע טוב כמעט כמו הרי פוטר כעת, ולגיונרי הכאוס האחרים החלו לצחוק עמו לאחר רגע. דראקו הצליח לראות מזווית עינו את גרגורי ווינסנט, מחוסרי הכרה. פדמה עדיין תחזיקה את המגן הפריזמטי, הגדול ביותר שראה אותה מטילה אי פעם, אבל היא התנשמה בכבדות, זעתה ניכרת מהריצה המוקדמת כדי להגיע למיקום. הילדה רייבנקלו הייתה מכשפה חזקה, אבל לא אתלטית. הוא ממש קיווה שגנרל גרינג'ר תגיע לו פה במהרה ותקה בכאוס מאחור. גנרל פוטר ונביל מכאוס נעדרו, ודראקו היה מסוגל לנחש לאן הלכו, אבל שני חיילים אינם יכולים לעכב את כל עוצבת אור שמש לזמן רב לבדם. לא כן? היא ידעה שאין זה הוגן, שהילדה האחרת עשתה את כל מה שהייתה מסוגלת, אבל הרמיוני עדיין ייחלה שדפני תשרוד יותר.
לגן!
אמר קולו של נביל מאחוריה כשאפה, ונשמע קולו של קיר פריזמטי מתנפץ. קולה של חנה קרא בייאוש
סומניום!
וכמה רגעים לאחר מכן קולו של נביל אמר ברוגע
סומניום!
ונשמע קול של חייל נוסף מחייליה נופל לרצפה. פעם נוספת הכוח שהחזיק אותה באוויר פחת, והרמיוני הרגישה את המאמץ באחיזה של לחשי הריחוף, אבל זה פשוט לא היה מספיק כעת. המעוף שלה נפסק, והיא החלה ליפול בהילוך איטי לעבר הרצפה. היא הייתה צריכה לסמן לחיילים שלה פשוט לשמוט אותה, אבל היא הייתה כעוסה ומבולבלת ולא חשבה מהר מספיק, ועדיין ניסתה לאסוף את הכוח לכללת שיתוק אחרונה, אז לא היה לאן לברוח כשהרי כיוון לעברה את שרביטו ואמר סומניום, וזו הייתה המילה האחרונה שהרמיוני שמעה בקרב. סוף פרק 67. הרי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
פרופסור קוורנס קוורל. ליאור שמואל.
חנה אבוט על ידי צורית איאלי.
הרמיוני גרינג'ר על ידי יעל אייזיקס.
דראקו מאלפוי על ידי שלם גולדשטיין.
סדריק דיאגורי, גד פרוינד.
נביל לונגבוטם, שי לפידות.
ארני מקמילן, על ידי נתן גולדשטיין.
בלייז זביני, אחיה מייזליש.
רון ויזלי, אלל פישרמן.
דפני גרינגרס, שרה סרברו.
תיאודור נוט, יאיר שדה.
פדמה ופרווטי פאטל, הילה וילגה.
שיימוס ויניגן, מדובב על ידי אלון שמואל.
חנה אבוט, על ידי צורית איאלי.